עמוד י' ז', הוא יודע בעל פה. זה רוצים, אמר רפואה שלמה, כי עין ועין הוא. אבל מותר להצטנע בנושא לימוד, להגיד שאתה לא יודע וזה. זה מותר לשאלות פני השלום, פני ה... אסתר בת בת פרלה היום, ואתה שב, אתה לימוד יהיו לי משפטה. אז אנחנו מגדירים ככה, כותב עליו למטה, בשורות התחתונות למטה, עמוד י' ז', השאיפה של הבאת שלום בעולם היא שאיפתם של ישראל מעולם. זאתי פנימיות הנשמה של כנסת ישראל, שעל כן התבטאה במלוא המובן בבחירי בניה, הם הנביאים אשר ניבאו לקץ הימים, לאושר האדם ושל העולמים. באום כתוב שמה, וכתתו חרבותם לעתים. כך כתוב באום, בניו יורק. מאיפה הפסוק הזה הגיע? טולסטוי אמר את זה? מי אמר את זה? ברז'נייב, קוסיגין, מי אמר את זה? זה הנביאים שלנו המותר לכל. הנביאים ניבאו על העתיד לבוא, על השלום, על כל הדברים האלה. ומכוח הנביאים האלה הם מבטאים מה הרצון של עם ישראל. הרצון שלנו זה עשיית השלום, שלום במובן של שלמות, ושלום שגם לא יהיו מתחים. כותב בעל ספר חסידים, שאם תולעת נמצאת בין שתי אבנים, זה לא גאולה שלמה, כי התולעת סובלת, סובלת עכשיו. זה לא חשוב, אנחנו...
שתי איזה בריא.
אומרים, כתוב כוס ישועות עשה, כתוב כוס בשון יחיד, אבל נלך על הישועות, אז כמה כוסות. אומנם, לאט לאט הולך האור, ואיננו מצווים לצאת למלחמות ולהביא את התיקון העולמי. אנחנו לא עם ששוחר שלום, כל היום מחפש את המלחמות, ומתי יבואו. לאט לאט, הצעדים אינם ניכרים, ולעיתים אף נראים כצועדים בניגוד למגמת השלום. יש אדם יעמוד, יראה שהעם הזה, תראה מה הוא עושה, הוא עם כובש, משתלט על הפלסטינאים, זה לא שלום. יש מצבים שבהם נראה לך הדבר ככה, אבל אני חוזר למשל הידוע, אני אחזור עליו, משל הפלגת שיניים. זה המשל שכל הזמן יהיה לנגד עינינו. איתו אפשר להתקדם. משל הגלגל שיניים, אני חוזר לאלה, כי יש פה פרצופים שלא היו בפעמים קודמות, אז הם יזכו אותנו לחזור על המשל הזה עוד פעם. יש גלגל שיניים, זה בשם הרב אבינר, שמענו אותו פעם. גלגל שיניים. אותנו לימדו במכניקה, שאם כיוון השעון זה הכיוון החיובי. נכון? מי שלמד פיזיקה או מכניקה או זה, זאת אומרת, לצד ימין, כל כתיותיך היו לצד ימין, זה עם כיוון השעון. זה הציוד אנחנו צד החיובי, עם הכיוון השעון, מגמה חיובית וכו'. עכשיו, נכנס לנו פה גלגל שיניים קטן. גלגל שיניים קטן עומד לנו פה ואומר, חבר'ה, אני רוצה להסתכל עליכם. לאיזה כיוון אתם הולכים? אתם הולכים ככה? אני אראה לכם מה זה. אני אהיה אנטי. אני הולך הפוך. זה עכשיו. בן סולר ומורה. לא שומע בכל אביב ואימו. עושה הפוך. עד לפה משל. אם מסתכלים רק על זה, אז הוא שלילי. זה רק על זה, הוא חיובי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מבט כולל, תמונה כוללת, דווקא בגלל שהוא הולך ככה, הוא עוזר לזה ללכת קדימה. בגלל שהוא הולך הפוך. במבט אלוקי הקדוש ברוך הוא מוליך את כל התהליכים לתהליכים חיוביים. ומי שאדם מצומצם, תסתכל מה קורה פה, אז גם מצבים שבהם נראים לנו כהפך, חס וחלילה, המגמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא מוליך הכל לטובה. זה צריך פה עיניים, כמובן, להיזהר, לא להיות חסידים של הגלגל שיניים הקטן, יגיד טוב, אם ככה, בואו נהיה שותפים שלו, כי אנחנו עוזרים למגמה. לגלגל שיניים הקטן יש הרבה מתנדבים, תעזבו אותם. אנחנו נהיה הגלגל שיניים הגדול שפועל לחיוב. אבל המבט שלנו האמוני צריך להיות כזה, שאם אתה נתקל בתופעה כזאת, אל תתייאש. יש אדון לבירה הזאת, הוא מוליך את התהליכים. לכן אומר הרב, אני חוזר, אמנם לאט לאט הולך האור, איננו מצווים לצאת למלחמות ולהביא את התיקון העולמי, הצעדים אינם ניכרים, לעתים אף נראים כצועדים בניגוד למגמת השלום.
מפני כי רבים ורמים הם ערך האפיים העליונים. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. הוא, אמרתי לכם, מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, למה קראו על שקס הגדולה, שקס הגדולה? כי משה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר, הרי נוראותיו. לא רואים את נוראותיו. למה? כי תסתכלו מה קורה. גויים מקרקרים בערך הלום. הרי נוראותיו. לא אמר האל הנורא. בא דניאל ואמר, איפה הגבורה של הקדוש ברוך הוא? הגויים משעבדים את בניו. הגויים משעבדים את בניו. שלום עליכם, ברוכים הבאים. היה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. לא אמר הגיבור, דניאל. גם ירמיהו, גם דניאל, לא אמרו לא הגדול, לא הנורא ולא הגיבור. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, ואמרו, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז רגע קושייה עליהם. תסתכלו, משעבדים את בניו. עם ישראל סובל. איפה הגבורה האלוקית? אומרים חז"ל, זוהי גבורת גבורתו. שרואה שמשעבדים את בניו, הוא מעריך אפו. זה הגבורה האלוקית של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רגילים, אני רגיל להגיד את זה תמיד, אנחנו תמיד הולכים, כשהיינו חברים ככה בשכונה, בצעירותנו, הולכים ככה ברחוב, רוצים ככה מלחמת קרבות בין קבוצות. אז מישהו זורק מילה, יש לנו, נו, מה אתה אומר? תגיב, נו, יאללה, נו, תגיב מיד. אנחנו רגילים שהתגובה היא מיידית. הקדוש ברוך הוא לא, אין לך פיים. הוא מעריך הפה על כל מיני דברים, והוא יודע מתי לפעול בהתאם לאמונה ולתפיסה האלוקית. ולכן הוא אומר פה, מפני כי רבים ורמים ערך האפיים העליונים, אין קץ לסבלנות האלוקית במהלך ההיסטוריה. זה לא כמונו. אנחנו לא יכולים, הכל עכשיו. אתה רואה משהו מקולקל? אתה שר זועק. הקדוש ברוך הוא בתהליכים ההיסטוריים, אין כמו הסבלנות האלוקית. ועל אף שהרעות האנושיות גדולות הן ומעכבות את בו השלמות העתידה, מאפשרת הסבלנות האלוקית לכל כוח וכוח להשתלב בעניין השלם. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד אחד, הופיע בגלל שיניים קטן, אתה פועל נגד, נמצא את מקומך, אל תדאג, אל תדאג. הלכנו במבט אלוקי, נמצא לך את המקום שלך, כל דבר במקומו. מתוך ידיעתה העליונה, שטובו קיים בקרבו, וכי רק בהופעת הכוחות כולם, במלוא הרחבתם, התייסד הבניין בצורה שלמה ופלאה יותר, כי יתרון האור מן החושך. יתרון האור מן החושך, זה לא רק יתרון האור מן החושך, זה יותר מזה. יתרון האור מן החושך, שבא מהחושך. הגמרא בירושלמי אומרת, גדול, קידוש השם מחילול השם. מה החידוש? מה, יש פה חידוש בגמרא הזאת? לא נתן, יש חידוש? חז"ל אומרים, בירושלמי, גדול, קידוש השם, מי חילול השם? אז מה החידוש? בטוח שזה נכון. מה, צריך להגיד את דבר כזה? היא סברה אלה מלכה, למה צריך להגיד את זה? מה, אנחנו לא מעדיפים קידוש השם מחילול השם? למה אומרים גדול, קידוש השם, מי חילול השם? הרב צבי יהודה היה מדייק והיה אומר, גדול, קידוש השם, שבא מתוך חילול השם. הוא אומר בעברית, למם, האות מם, יש שתי מובנים. יש מם היתרון ומם היחס. מם היתרון, למשל, נגיד, ירושלים יפה מתל אביב. לא עזור לכם כלום, ירושלים יותר יפה, נכון? יותר מהרצליה. אז מם, זה מם היתרון, זה יותר מזה. ירושלים יותר מתל אביב. אבל אני יכול להגיד, באתי לירושלים מתל אביב. אותה אות מם, אז זה מם היחס. באתי לפה, משם. אז אומר הרב צבי יהודה, היה אומר, גדול, קידוש השם, מי חילול השם? איזה קידוש השם גדול? שהוא בא מתוך שהיה מצב חילול השם, ואז יש, כמו פנחס בן אלעזר, הוא קם, מתוך העדה, מצב מאוד מסובך, זמרי בן סלו, כותבי בצור, מצב מאוד קשה, חילול השם. ואז הוא קם, ועושה קידוש השם. זה מעלה יותר גדולה. לכן פה, כשאנחנו אומרים, יתרון האור, מן החושך. היתרון של האור, זה במעלה יותר גדולה כשהוא בא מתוך החושך. לא שהאור יותר טוב מהחושך. זה פשוט שכן. אבל כשהאור בא מתוך החושך, זו מעלה יותר גדולה במציאות מאשר זה על פני זה.
דוגמה לחיים משהו,
דוגמה לחיים? סקל על כל אחד ואחד במחול מאיר פה. כל מי שנמצא פה, יגיד על זה. עשרת מונים, לא צריך את מילים. כל אחד בא איתנו, מכל מיני מקומות, כל אחד הזוויות שלו והעניינים שלו, ותראה איך כשהוא עוסק ומקדש שם שמיים והמצבים שלצענו עליו הוא היה לפעמים בחושך, איך הם מהלכים יותר גדולים מאשר אם הוא היה כל הזמן במצב של אור בשונה מהחושך. כשהוא בא מתוך החושך, אז הרצון והמוטיבציה, זה הבחינה של של של, של בעלי תשובה מול צדיקים. במובן הזה, לא, יש מובנים אחרים שזה יותר מזה, אבל במובן הזה שבעלי תשובה יש להם מעלה, שהם יודעים את הדברים עצמם. מי שמע פעם איזה הסבר קטן, שמעתי נדמה לי הרב של אילת, הרב של חבדיק, נדמה לי בשמו, לא זוכר אם זה כן, אבל אם זה בשמו אז ברוך השם, אומר שזה כמו מה קורה בעל תשובה, יש איזה חוט שקשה אותך לאלוקים, ואז מה אתה עושה? אתה חותך את החוט, אנו זה העבירה, אחר כמה אתה בא, אתה קושר את החוט מחדש, אז זה נהיה יותר קרוב, כי קשרת, קודם זה היה חוט רגיל, עכשיו כשאתה קושר זה נהיה יותר קרוב. אז זה משל, אתה מצביע?
לא, תן לנו דוגמה שבתוך חילול השם
היה חילול השם.
למה? היה חילול השם. אבל הוא לא עשה.
היה חילול השם.
אז זה בתוך חילול השם.
למה?
זה משהו אחר הוא עשה חילול השם, לא הוא.
לא הוא עשה. המציאות הייתה חילול השם, ומתוך החילול השם הזה יצא קידוש השם. זה מעלה יותר גדולה. לא שאותו אדם, עכשיו הוא מחלל שבת ועושה עכשיו זה. חס וחלילה. מדברים על מציאות שלילית שמתוכה פורצת מהלך של קידוש השם. זה הכוונה. לא נטעה. וכל אשר לעיני בשר יהווה כי הוא כעור וקטן, ולא נראה שיש לו תקווה ועתיד ויטל אם יוצא ממנו עניין טוב כלשהו. הוא באמת נשגב ונעלה לפי מידת העין העליונה. הצופה בבהירות את האחרית ואת אין הזמנים חוצים לפניה. ההסתכלות האלוקית אין לפניה או עבר או ועתיד. זה מבט אלוקי רצוף. זה כמו שאנחנו אומרים על רבי עקיבא, הרב קוק מסביר את זה בהקדמה, לא ראינו את זה פעם קודמת, רבי עקיבא אצלו העתיד נמצא בהווה. הוא רואה את השועל יוצא בית קודשי הקודשים, והוא מסוגל לצחוק, והתגש בפעם קודמת, שהוא בכה לפני כן. רק בתוך שהוא בכה לפני כן על החורבן, הוא יכול לראות את העתיד, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ומתוך השועל עצמו, הוא רואה את המהלך עצמו, והוא שוחק, ואז אומרים לו חבריו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, הגמרא מסכת מכות. שמקום גדולתה, שם אתה מוצא על ותנותה של האלוקים. אנחנו רגילים לאיזה דיסטנס מסוים, האלוקים, זה משהו גדול, 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 כמו להבדיל בין תמל לטהור, הפילוסוף של הכוזרי אמרנו, הוא מרים את האלוהים, למעלה, 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 לא יודע מה הפרטים, אין השגחה אצלנו, הקדוש ברוך הוא שלנו, האלוקים שלנו, מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אן ותנותו. איך זה יכול להיות? מצד אחד הוא בורא שמיים וארץ, עושה את כל מערכות היקום, מצד שני, ההתייחסות לכל פרט, לעני, לאלמנה, ליתום, לכל הדברים עצמם. אצלנו אנחנו דרך ידידים בערך על שהזה שהולך עם חליפה מכובד מאוד, גדול מאוד, הוא אדם, הוא עם מעם, הוא שם למעלה. הוא לא מתייחס. אמרתי לכם, לפני שבועיים הייתי באיזה בית חולים במרכז הארץ, והלכתי לעשות עצמי כוס קפה, שהיה שם איזה פינה. עשיתי כוס קפה, הלכתי שם בזה, נשפח לי הקפה. אז חיפשתי סמרטוט לנגב. אז שאלתי את אחת האחיות, איפה יש סמרטוט? היא אומרת לי, לא, לא, אל תעשי את זה, אתה, יש מנקים שעושים את זה. אבל אני נחלכתי, אני נקה. אמרתי, לא, לא, לא. לא שמעתי בקולה. רצתי, חיפשתי סמרטוט, ראיתי את המנקה. אמרתי לה, אפשר כזה סמרטוט? היא לא הבינה מה אני יוצא ממנה. היא רגילה שהיא סמרטוט, היא למטה, והאחיות והרופאים, הסוסייטי, והיא שפוטה שלהם. צריך לנקות, בואי, תנקי פה, בואי, תנקי פה. אבל אני נחלכתי, למה שהיא תנקה? למה? אנחנו, אין, זה לא פחיתות כבוד חס וחלילה. ספר, ינקלה לוין סיפר פעם שהוא הלך יום אחד לרב רפאל לוין, בא אליו מוקדם, מבקש ממנו איזה ברכה. רפאל לוין, הבן של בעל לוין, צדיק, יסוד עולם, גם האבא וגם הבן ברוך השם, זכינו קצת להכיר את הבן. יום אחד בבוקר מוקדם, הוא היה מתפעל ודיקין בזוהר לחמה, בקרס לילד מחנה יהודה, שוק מחנה יהודה ברחוב יפו, אז הוא בא אליו מוקדם. רב, תלמיד חכם, דיין, צדיק, מה שאתם רוצים, כל התארים יכול להחזיק ממנו שורה ראשונה של גדולי הדור. רק כדי לסבר את האוזן, פעם הייתי עם הרב מרדכי אליהו והוא בחנוכת בית, והוא היה ענף גדול, אז התלבטו מי יעשה ראשון את המזוזה. אז הוא כמובן הרב אליהו, אם הרב מרדכי אליהו יהיה, הוא יעשה לפעמים, מה פתאום, כבוד הרב אליהו, הרב אליהו רצה שהוא יעשה. אז בסוף הרב אליהו ככה התרצה, ידע שאם הרב אליהו אי אפשר הוא מתחמק, אז ככה ממש אני הייתי נוכח שמה. אז הרב מרדכי אליהו קבע מזוזה בירך עליה ואמר לו, כבוד הרב, התכוונתי לא להוציא אותך ידי חובת הברכה, שגם אתה דברך, שלא תתחמק עכשיו ויצאת ידי חובת הברכה שלי, אבל התכוונתי לא להוציא אותך, פרעלה לזה פורש, כי הוא ידע מיום הענבה של הרב אליהו. אז מה מספר ינקל הזה? שיום אחד הוא בא מוקדם, הוא היה מתפלל ותיקין, חוץ מכבודכם, הוא ראה את הרב לוקח זה ומנקה את השירותים של הבית כנסת בשביל אף אחד ידע, כמובן בצנעה ובשקט. הלך שמה, הוא עקב אחריו, הרב לא ראה אותו, הוא בדרך לא היה עושה את זה אם הוא ראה אותו, הוא עקב אחריו, הציץ ככה, הוא הולך מנקה את כל השירותים לפני התפילה, שהמתפללים יבואו לשירותים נקיים. איזה צדיקים! זה לא פחיתות כבוד חס וחלילה, זה הדרכו של הקדוש ברוך הוא. כן, עוד סיפור, נו.
יכול להעיד עליו שאני ראיתי אותו אולי עשרות פעם, שהוא היה אחרי התפילה הולך עם סלוטט ומדפיק את הסידורים,
הכל, זה לא פחיתות כבוד, זה אנשים בעלי גאווה, הם רוצים להיות מורמים מעם. הבן שלו בא ללווין, אבי האסירים, מי שמכיר, מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. הפחיתות כבוד היא אצל האנשים שמחזיקים מעצמם, ואצלהם זה לא. אצלנו האדם הגדול יורד עד לפרטים הקטנים, וזו פחיתות כבוד. מפקד, למשל ניתן דוגמה, הממקף בצבא, צבא יותר זה, הוא שומר דיסטנס, שם משקפי רייבנד, או מה שאתם רוצים, היום זה סוג אחר של משקפיים, והוא צריך מרחק מהטירונים. בכלל, הסמל, הרס"פ, הממ"מ, המ"פ, זה אתה צריך, אלא זה, דרך זה, דרך זה, יש דיסטנס מאוד גדול. אבל מפקד הבסיס, או אלוף הפיקוד, אם הוא הגיע לבסיס, הוא מגיע לחייל, מחבק את החייל, מה שלומך? מה אכלת היום? כמה ישנת? אתה אלוף הפיקוד, אתה צריך להיות למעלה. לא, אלוף הפיקוד, בגלל שהוא אלוף פיקוד, הוא יכול לבוא לחייל הכי פשוט ולשאול אותו על ארוחת הצהריים וכל מיני דברים קטנים, וזו לא פחיתות כבוד. אם הוא מפקד נורמלי, אם הוא כזה מחפש גאווה, הוא לא יעשה את זה, אבל הוא סוגל לבוא. אדם קטן צריך לשמור דיסטנס. כך המבדיל בין, לא בין תמנת האור, אבל בין מערכות כאלה, בין הקדוש ברוך הוא למערכות אחרות, שמקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתייחס לכל הפרטים, וככה היא דרכו, ככה אנחנו צריכים ללמוד את זה, כל אחד ואחד צריך בדרך הזאת, שזה לא פחיתות כבוד אלינו להתייחס לכל דבר. ואותה אחות שאמר לי, אל תנקה את הרצפה, זה המנקה מנקה, חילת כבודך תהיה את אחות, אבל לא אחותי. אחותי במובן שהיא תשחת עם ישראל, אני לא מוכן להיות אחות כאלה. אין בעיה, תדון אותה.
פחדה שלא
תנקה
כמו שצריך.
יפה מאוד. עכשיו, הנה יש לי פה אח שמלמד זכות על עם ישראל. אשריך על השכל ככה. אבל אני ראיתי את הסגנון שהיא דיברה. בזלזול כזה, יש מנקה.
אתה צדיק, אתה תלמד
עליי כבזכות. אתה צודק? מה אני עושה? נכשלתי. מותר גם, אתה צריך ללמד זכות גם על פושע, על עבריין.
בעתיד תלמד.
טוב, אבל לענייננו, לא יודעים איזה בית חולים, לא יודעים איזה כלום, אז אפשר לדבר חופשי, גם איזו תאחות, אנחנו מדברים על העיקרון עצמו, שיש מצבים הרבה במצבים כאלה שבעם ישראל, וגם בצלומות העולם, אבל לפעמים שאדם מחזיק מעצמו, והוא לא מוכן להתייחס לפרטים הקטנים. על זה דיברנו את זה. הענוותנות האלוקית היא הסבלנות לרשעים ולכל קלקול ורע בעולם. אורך הרוח הבא לתקן ולהעלות הכל כמעה, כמעה. גם החיים היותר רעים וקשים, היותר שפלים ומלאים חטאת, גם שם יש אור מרובה ורב מקום לחסד עליון להופיע. ואינם צריכים להיות נמחקים מן המציאות, כי אם להיות ולהתאבות מהם מעלה יותר ומאה ונשגבה. כשאתה רואה מציאות, השאלה אתה מתייחס אליה. האם אתה מיואש? האם אתה מגיע לזה? השבת הייתי ביישוב מגדל. כמה בוגרי מכון מאיר רצו לעשות שבת. במגדל. היישוב מגדל. אחד תושב במקום. ליד כנרת, ליד כנרת, צפון צפונית לטבריה. והיינו שם כמה זמנים, ובשבת פעלנו ותיקין עם רמות יוני, הוא גם שם נמצא. והבית כנסת, בית כנסת זה, והבית כנסת לא נמצא בזווית, שאתה נמצא מול הארבל. שם הארבל. הר הארבל, מי שמכיר. וביקשו ממני לדבר. היה אחר כך תיש, זה אמור להגיד איזה דבר תורה קטן. אז אמרתי להם, שני דברים הבנתי בתפילה. אולי הוא צטט לא בסדר, אבל באמצע התפילה אני מסתכל, יש חלונות בבית כנסת. אמרתי להם, אני מבין למה יש חלון, צריך להיות חלון בבית כנסת. בית כנסת צריך שיהיה לו חלונות. למה? כי אני בדי החלון ראיתי את הארבל. מה אתה רואה בארבל? אתה נמצא במגדל יחסית לעמק הארבל, זה טיפה מקום יותר גבוה, ואתה מולך רואה את האר קרח כזה, אר כולו בלוק. מה נאמר על המקום הזה? ששם הלכו המוראים גדולים, רבי חייא הלך במקום הזה, בבקעת הארבל, כך אומר ירושלמי, התהלכו שם בבקעת הארבל. ואז רבי חייא אומר לחברו, ורבי, כך היא גאולתם של ישראל כמעה כמעה. הגאולה של ישראל, אז אמרתי, התחדש לי חידוש, קטן. למה כמעה כמעה? כי כשאתה עומד במגדל לכיוון ירושלים, הארבל עומד מולך, זה איזה קיר כזה בלוק, אתה אומר, אין צ'אנס, יש ייאוש. אין, לאן תגיע? ובכלל, אם אתה בעמק למטה, אתה עומד, אתה רואה מולך אר כזה, כלום, אתה נמצא ייאוש. רבי חייא מלמד אותנו, חבר'ה, גם את האר הזה אנחנו ננצח. אין ייאוש. אבל אם, לא בזבג וגמרנו, כשאתה נכנס ראש בראש ומכיר, אתה תחטוף מכת העוף אחורה. אבל אם תעבוד כמעה כמעה, אם התהליך עצמו יהיה תהליך כזה, שהוא תהליך איטי, אלוקי, עם אמונה, גם את הארבל אנחנו ננצח ואת הכל ונבנה את בית המקדש. רבי חייא מודיע לנו, ודווקא חזר, מה אכפת לנו איפה הוא הלך? תגיד, הוא הלך, מה אכפת לי? יכולים להגיד, הגמרא מביאה הרבה ציטטות של המוראים. תנאים אמרו הרבה דברים גדולים. אבל לא כתוב איפה הם היו. למה אתה אומר לי שרבי חייא הסתובב בבקעת הארבל? למה אתה אומר לי? מה אכפת לי המקום? מה הגיאוגרפיה? מה זה? שיעור בתולדות ארץ ישראל? אבל בקעת הארבל, שם זה בא ללמד אותך, ושם הוא רואה את האמירה הזאת, שאז הוא רואה את איילת השחר, שהיא הולכת, ואז הוא אומר, זה גאולתם של ישראל. שלפעמים במצבים מסוימים, אתה רואה חושך מוחלט, בלוק מול העיניים שלך, אל תתייאש. במצבים האלה, גאולתם של ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רואה לך פעם. הוא מוליך תהליכים, וברוך השם, אנחנו רואים את התהליכים עצמם במצבים הכי קשים של עם ישראל. אינקוויזיציות, ושואה, ומה לא עברנו, ורדיפות, והכל. והיהודים כל הזמן, שנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו הולכים וחוזרים לתהליך הזה, עוד לא בנויה לגמרי, אבל עם ישראל חוזר לארץ ישראל, בשלטון, עוד לא שלם, אבל יש תהליך. התהליך רוקם, עור וגידים, והולך ומתפתח. כך בחיים הפרטיים, כך בחיים הלאומיים. זה מי שדבק בקדוש ברוך הוא, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, בכל המהלכים ההיסטוריים, צריך להיות בתחושות כאלה.
למה לא יצאת בסדר
ומתארית משהו לא זה? מה?
למה לא
יצאת בסדר ומשהו לא זה? לא, יצאתי בסדר, ויצאתי לא בסדר, כי באמצע התפילה חשבתי על זה, בגלל התפילה. סתכל כאן חלון ומסתכל, ואני מתחיל לחשוב ככה על הארבל. אז סוף כדי התפילה, ככה מסתכל, החלון פתוח, מולך אתה רואה אר בלוק כזה מול העיניים. אז זה כמובן שלא... הדברים היו בסדר, אני חושב. אבל האר עצמו, ההסתכלות והסתירה מהזה. אבל זה, יש חלק בעניין. אז ככה אנחנו צריכים להיות. עוד פעם. הלוותנות האלוקית היא הסבלנות לרשעים ולכל קלקול ורע בעולם. אורך הרוח הבא לתקן ולהיות הכל כמעה כמעה. זה הביטוי של ירושלמי. בבקעת הארבל, רבי חייא. גם החיים היותר רעים וקשים, היותר שפלים ומלאים חטאת, גם שם יש אור מרובה ורב מקום לחסד עליון להופיע. ואינם צריכים להיות נמחקים מן המציאות, כי אם להיות ולהתאבות מהם מעלה יותר עונה וסגבה. על כן, אין ריקות ואין ריקות ואין חלל וכל מעלה צריכה להתמלות. אין בשר אינה יכולה להבין את הצורך בכל אותם הקלקולים. אנשים אנושיים לא מבינים מה צריך לגלל שיניים קטן. מה צריכים את הרשעים בעולם הזה? למה? עזב אותך. אמרתי לכם, אם אנחנו הייתי במקום אברהם אבינו בסדום, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רוצה לראות את סדום? עיר החטאים, הפך המגמה האלוקית. הייתי בא לאברהם, אם אני לא יצאו אני במקום אברהם, בא אליי הקדוש ברוך הוא, אומר לי, תשמע דני, אני הולך להרוס את סדום, ריבונו של עולם, אפשר להיות שותף איתך? אני עושה בבום, אני עושה ככה, יש כזה ביטוי כזה של תפוזי צהר, אז זה שאני אתן לעשות את זה, אני שותף איתך.
אבל
לא, אני לא הייתי מתווכח לקדוש ברוך הוא, כמו הייתי אומר ריבונו של עולם, אני עושה את זה. אבל מה עושה אברהם אבינו? מתווכח. השופט כל הזמן עשה משפט, איך אתה עושה דבר כזה? אולי יש עד 50, אולי כי אברהם אבינו, זה לא שהוא שכנע את הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, לא להבין לו נכון. ודאי, הוא עושה, אברהם אבינו יודע. הוא יודע איפה אתה הולך לעשות את הדברים. לכן אמרנו, זה לא שחור לבן. האדם הצדיק יודע בדיוק איפה הגבולות, זה לא, הוא לפלף. כל הזמן הוא בעד לא לעשות כלום. איפה שצריך הוא יעשה, איפה שהוא צריך לא יעשה. אומר המדרש רבה, אהבת הצדק ותשנא הרשע, אומר המדרש רבה, אברהם אבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת להצדיק את בריאותיי, ותשנא להרשיעם. אתה לא מוכן להרשיע אותם. כי הוא מבין שאפשר להעלות מכל דבר את המהלכים הגדולים. נראה את זה בהמשך פה, תכף בזה. אין בשר, אינה יכולה להבין את עצמם כל אותם קלקולים שבטבע ובהיסטוריה, בפרטי ובכלל, מפני שאין בכוחה לצפות אחרית מראשית. כי אין לה תפיסה כוללת. היא מסתכלת בעכשיו. אנחנו מסתכלים על עכשיו, תסתכל מה קורה. א', ב', ג', ד', ה', ו'. אמרנו את המדרש, נחזור על זה הרבה פעמים, זה לא יעזור כלום. המדרש פרשת וישב אומר, יעקב אבינו, סקוב את העניתו. ומודיעים לו, תרוב תורף יוסף. לא יודע מה קורה, הבן שלו עבל עליו. האחים בדיכאון, לך תדע, אבא שלו בדיכאון, לך תראה מה קרה עם יוסף, מכרנו אותו, מתחרטים מן הסתם. יהודה מסובך עם סיפור של תמר. מסובך, תארו לכם, הבן אדם, רק שתי בנים שלו מתו, הקלה שלו זנתה. עוד עם מי זנתה? איתו, לכאורה. לא איתו, אבל הוא מאשים אותה בזנות, וזה הוא בסוף אותו אחד. ראובן מסובך עם היצועי אביו. יוסף בבור במצרים. אנדלמוסיה. כל תמונה אתה לוקח אותה לפני עצמה, סיצנה, סרט טורקי פאר לידו, עודי יחד, תוסיף טורקי ועודי, וליתם בתחול גם פרסי, עשית פה תשעה באב, באמצע פורים. דיכאון מוחלט. דיכאון מוחלט. כל אחד בזה. אז אומר המדרש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא? איפה הוא בתמונה? ריבונו של עולם, אתה הפקרת את העולם. המשפחה, זה עתיד עם ישראל. כל המשפחה מפורקת. צריך עובד סוציאלי ורווחה וכל, לבוא לטפל בהם. תהיה איזה משפחה מסכנה. כולם במצב קשה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. אנחנו מסתכלים על עכשיו, ריבונו של עולם מסתכל על העתיד. אצלו העתיד פה המציאות, בהווה. הוא מוליך דרכים מתוך הסיפור של יהודה יוצא מזה בסוף המשיח. ומתוך כל הסיפור עצמו, כי למחיה שלחני הקדוש ברוך הוא יוסף מתרונן לזה, ואל תדאגו אחים, ומזה יוצא כל עם ישראל. ויעקב יורד כמו מלך, לא ראש השלעות של ברזל. שראו יעקב יורד ראש השלעות של ברזל למצרים. הקדוש ברוך הוא מוליך את המהלכים עצמם. אנחנו צריכים לשאוף כל הזמן לא לחיות את העכשיו בניתוק מעתיד. ודאי אחרים את העכשיו. לא מנותקים מעכשיו. אבל עכשיו כזה שהוא מחובר אל העתיד, זה המצב, זה העניין האלוקי. לכן בעין אנושית פשוטה אתה מסתכל, אתה מסתכל ירוש. אין, אתה רואה את הארבל, בלוק עץ, בלוק אבן מול העיניים שלך. אין צמחי, אין כלום. תתרומם, תתרומם לגובה האלוקי. אבל העין העליונה הצופה ומביטה הצוף כל הדורות רואה בכל דבר את צידו העליון ויודעת שהוא יגבר לבסוף ויופיע במלוא שלמותו. כל ההופעות החלקיות האוביות אינן אלא דרגות התפתחות מוכרחות המובילות את הכל אל המטרה הסופית. העין העליונה אינה נבלת מן ההווה כי העתיד ניצב לפניה בכל ממשותו ואין שלבי הביניים מפעים ומעכבים כלל את ציפיית העתיד. אמרתי לכם, נחזור על זה גם הרבה פעמים, הרב סיודה היה אומר את הפסוק בישעיהו, כל שופר יכנסו קול, יחתיו ירננו. למה? למה יחתיו ירננו? כי עין בעין יראו בשוב אשר ציון. הרב סיודה היה אומר, למה אתה אומר עין בעין? תגיד עין יראו בשוב אשר ציון. תגיד עיניים יראו בשוב אשר ציון. למה? למה המילה הזאת עין בעין? אז הרב סיודה היה אומר, יש פה שתי סוגי עיניים. יש עין אלוקית ויש עין אנושית. תכוון את העין האנושית לעין האלוקית, כמו צלף. אם תכוון נכון את העין האנושית לעין האלוקית, אתה תראה בשוב השם ציון. אם לא, אתה תראה דברים אחרים, תאבד את הצפון. אנחנו כל פעם צריכים לשאוף לראות עשה רצונו כרצונך. לא, לא כך כתוב. יפה. אתם לא שמתם לב, אבל אני התעתי אתכם. לא כתוב עשה רצונו כרצונך. חס וחלילה. אתה צריך להשתנות. עשה רצונך כרצונו. תכוון את הרצון האנושי שלך לרצון האלוקי. אז הוא יעשה את רצונו כרצונך. כי אז זה אותו רצון. המבט שלך צריך מבט אלוקי. לא מבט אנושי שחיית עכשיו ומיואש טוטלית, לא רואה כלום. מסיבה זו, מדברת הנבואה המתרובת במתה אל ההסתכלות האלוקית על העתיד בסגנון של עבר והווה, כי מי שמתבונן בעיני השם רואה את השלמות בפועל, וכל המחיצות הדמיוניות המפרידות בינה בכוח לה בפועל נופלות, וכל הרחוק נראה קרוב מאוד. אם אתה במצב כזה, אתה לא מיואש, אתה שמח. המקובלים הגדולים, מי שיודע איזה מקובלים, יראה אותם כל הזמן שמחים. מי שראה פעם תרף כדורי, כל הזמן צוחק. כי אצלו המבט הוא מבט פנימי. הוא לא מבט שרואה את החיצוניות וזהו, ומיואש מנה. הוא מבט פנימי. זה מבט של המקובלים, כי המבטים הם יותר עמוקים. ומלא, אין אצלהם דברים כאלה. יש מנחים יותר פנימיים. רגילים אנו לניתוחים היסטוריים ולפרשניות מדיניות של פיקחים, עיתונאים, פוליטיקאים, שכאילו מבינים ויודעים הכל. בעיני הבשר שלהם נראה כל ההווה כחסר תקווה ועתיד. כן, מה אתה מתחיל לתורד סוף סוף?
עכשיו איך אתה מגיב
שאתה רק
קלקול במציאות?
אני חוזר על משל רבי עקיבא. אני, זה...
אתה נגיד עכשיו לפי חוקי התורה, אתה צריך עכשיו לעצוב בדין, אתה רואה בן אדם עושה משהו, ולפי התורה, אתה מגיע לו מיטה על מה שהוא עשה. עכשיו אתה לא יכול, כי יש חוקים של המדינה, ואתה
לא, לא. אבל גם...
איך אתה מגיב לבי המצב?
שנייה. אבל גם לפי חוקי התורה, רבי עקיבא אומר, מה זה סנהדרין אכזרית? שאתה הורג את הבן אדם אחר כ-70 שנה, ויש אומרים שבכלל לא היה מציאות כזאת. אז גם עם כל כללי התורה שלך, שאתה מדבר על כללי התורה, מה אתה מדבר?
כתוב גם שבתקופה מסוימת, הוציאו סנהדרין מלכת משכת הגזית, ברור שלא יוכלו לשפוט במיטה.
ודאי.
יש תקופות מזה.
יש תקופות, אבל לא, גם במציאות שהיו הורגים, אז לא יצא לדרך ידה המחמירה או מקלה, לא יודעת לקרוא לזה, אחר כ-70 שנה היו הורגים בן אדם אחד. פעם ב-70 שנה מישהו היה מגיע למיטה. אז אל תיקח, תפריז מיד, תגיד כל דבר, כאילו, סנהדרין, פאק, פאק. סנהדרין ידע גם לבחון את הדברים עצמם, בהתאם לקלקול עצמו, בהתאם לנתונים החברתיים, בהתאם למלאכים. זה, סנהדרין זה לא כנסת. זה אנשים, אחריות כלל עולמית. הם היו בקיאים בכל סוגי עבודה זרה, בקסמים, בהכל. זה לא אנשים קטנים. היו בקיאים, והם היו בוחנים טוב טוב. מתי זה קלקול המציאות, מתי לא, איך לעשות וכולי. והיום, מה אתה חושב? זה בהשגחה הזו שאין לנו סנהדרין היום, ואנשים לא ממיטים אותם. הכל מושגח.
זה טוב שאין לנו סנהדרין.
לא טוב. השאיפה שלנו שהיא עוד יותר טוב. אבל, כרגע הנתון הוא שאין לנו. אנחנו מתפללים להחזיר בית המקדש, לסנהדרין. מה?
זה נתון שלילי,
זה נתון שלילי שהקדוש ברוך הוא קבע אותו. אנחנו צריכים לשאוף שיבנה בית המקדש. שאוף שתחזור סנהדרין. שכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל, הכל, שנשמע כל, מה, 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 כל הזמן, עזים, כבשים, הכל, קורבנות, פרות, הכל, אלים, הכל. אנחנו, זה השאיפה שלנו, זה התפילה שלנו. כרגע, אנחנו לא שם, מה לעשות? זה נתון.
אז מה המעמד הנפשי כלפי זה?
שיש דברים שהם כרגע, העולם עוד לא מתוקן. אנחנו צריכים את לא, לא משלבים ידיים. אני אצלי יש עבורים קופלים גם בשלג. יועד שלג, תשאלו את כולם.
חוץ אני...
מה?
חוץ
ממשלי הציבור. שלך ציבור, אני מצד צניות, אני מועד את זה. זה אני שלדל תמיד. עובדים מותק. אנחנו בעולם הזה לעבוד. שבא אלוקים לעשות. הוא עוד נתן לנו לעבוד. אנחנו עובדים, שותפים לקדוש בחור. לעתיד לבוא, יוצאת בת קול מעל חורב, ומכרזת, מי פעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. מי, אחר ציודה היה אומר, יש כאלה דתיים, כותבים, בית סמך דלת. מה כתוב? בסייעת הדשמיה. אנחנו פעלים לסייעת הדשמיה, אבל הרב ציודה גם היה אומר, בסייעת הלשמיה, של פיתחו לי פתח, שאנחנו גם שותפים הקדוש בחור. אנחנו לא יושבים בשילוב ידיים, אומרים, יהיה טוב, יהיה טוב. אנחנו פועלים איתו בכל המערכות, החינוכיות, הצבאיות, כל מה שאפשר לקדם את התהליך שבו ייבנה בית המקדש, ונראה את כל מה שהנביאים ניפו לנו, מתקיים, צריכים לעשות. ומי שלא יתרדי על זה.
פועלים איתו.
ודאי שאיתו. אמר, אנחנו פועלים לבד?
אבל אם יש מישהו גם שפועל לא איתו, אני חושב שתם איתו פעולה?
סדר שיניים. נבחר את הדברים עצמם. אם הוא פועל נגד המגמה האלוקית, אנחנו נשאף שהוא לא יפעל. ולא יעשה דברים נגד המגמה האלוקית. אבל אחרי שהוא עושה את המעשים, יתרום לגובה האלוקי, ונראה מה הטוב שיוצאנו ממנו. אנחנו נעשה שהוא לא יעשה. אבל אחרי שזה נעשה, בוא נראה מה הטוב שבזה.
ואיך אתה יודע שאתה תדבק במחלה שלו?
יש כללים, תיזהר, עשה לך רב, תהיה לך חבר, תעשה את כל הדבר שצריך לעשות. תתייעץ עם רבותיך, יש בזה כללים, כמו כל דבר בחיים. אתה נמצא בפרשת דרכים, אני, הכלל אצלי, נקוד בידי, אתה בפרשת דרכים, תעשה לך שלושה דברים. עשה לך רב, לך לרבך, תתייעץ איתו. זה אדם שלמד יותר ממך, יודע אותו יותר, השאיפה אל המבט האלוקי יותר גדולה משלך. תשמע מה הוא אומר, קנה לך חבר, לך חבר שלך, חבר בגובה העיניים, אבל חבר כזה שלא מפרגן לך כל הזמן, זה לא חבר טוב. אלא חבר שגם נותן לך מוסר. לכזה תלך, זה חבר אמיתי. לא כל הזמן מוסר, שהוא גם מפרגן אבל גם מוסר. זה חבר טוב. שאתה יודע שכשיהיה דברים הוא אומר לך סטופ, עצור, אתה עוד פה לא בסדר. אז זה חבר טוב, כי הוא מסידו. יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שלא, אבל הוא לפחות רוצה את טובתך. אז זה דבר שני. דבר שלישי, הבדן את כל האדם לקו זכות. שם עם עצמך, תדון עם עצמך לקו זכות, ועכשיו, שלושת הפרמטרים האלה, איתם תכריע ותעשה. תפעל בעולם. בכל דבר בחיים. ככה זה, ככה פועלים, ככה כל הדורות הגדולים פעלו, ייצאו לאנשים עצמם, ונעשו, והדברים נעשו טובים. אבל היום, כל אחד הוא הרב של עצמו, הוא החבר של עצמו, הוא יודע את הכל, הוא לא צריך רבנים, לא כלום. אז תראה איך אנחנו נראים. כל קטן נהיה פתאום רב, גם תבן, גם מספו, רב עמנו היום, נהיה רב. גם התבן מספו נהיה רב. טוב טוב, בענווה, אנחנו מדברים פה על ענווה, זה היסוד שלנו. הענווה. הענווה זה שאתה מוכן לפקוח את העיניים. לראות אולי יש שדה אמת גם בדברים האחרים. וככה צריך להתנהל. ככה, אני מבין. חוץ שאני טועה, אני לא יודע, אני פה... בגדר לומדים במשותף. עוד פעם, מגילים אנו ניתוחים היסטוריים פרשיות בדיעות שפיקחים שכאילו מבינים ויודעים הכל. בעיני הבשר שלהם נראה כל ההווה כחסר תקווה ועתיד, וכל שלילי ורע, כל קורס ומוביל לאובדון. מכנים את זה התבוננות ריאליסטית, שאינה שוגה בדמיונות ובחלומות הבל. אנחנו ריאליים, אתם משיחיסטים, אתם פנאטים, חשקת ימי הביניים, הכל אצלכם פרימיטיבי. אנחנו האנשים הריאליים.
מי
שאומר את זה? הוא אומר, הפרשניות מדיניות פיקחים, במרכאות. אבל באמת, לא לפי פיקחות זו מתנהל העולם. אלא לפי סדר אלוקי, לפי הנהגה עליונה מדוקדקת ומכוונת מאוד. רק מתוך גדלות של דעת השם וטהרה מוסרית, אפשר להתעלות ולבחון את המציאות באמיתתה, לראותה בעיני השם. הרבה אנשים מספרים איזה חצי סיפור, בדיחה כזה, כשבן גוריון, הוא דחה על גיוס בחורי ישיבות. אז אמרו לו, מה אתה עושה? הפלגות השמאל שהיו אז בפוליטיקה, מה אתה עושה? דתיים יגמרו, תוך כמה זמן, לא יהיה. הוא צודק. לא יהיה. ברוך השם, הולך ומתרבה. לא יעזור כלום. המציאות תופחת על הפנים לכולנו. לכולם. היה הרבה מחשבות, תפיסות, גם הפוכות. אנחנו כוחי ועוצם ידי, אנחנו בעלי הגאווה, אנחנו נעשה, אנחנו. ראינו מה קורה. מצד שני, כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פועל איתנו, אז ברוך השם, תראה מה, רואים את זה במלחמות, במצבים קשים, או גם בפוליטיקה, בכל מיני מצבים מסוימים, שבטוחים שטק, טק, טק, הנה, זה ככה יהיה התרחיש. הקדוש ברוך הוא מוליך דברים אחרים. מהפך, לא מהפך, כמה פעמים. היו, היה סוגי בחירות פעם אחת, אני לא אשכח. אז היה, לפי הסקר של הטלוויזיה, באחוז אחד, או איזה משהו קטן, השמאל ניצח. אז העלו איזה חבר כנסת מהשמאל, והוא אמר, דמוקרטיה זה אפילו בכל אחד, אפילו כל אחד שנבחר, וזהו, אתם רואים שהעם איתנו ואנחנו זה. עד הבוקר, הכל התהפך הפוך. הימין עלה, ואז זה. לא, זה לא דמוקרטי, זה לא זה. אבוק, אתה, הקדוש הוא, פתח את פי האתון, אתה דיברת, אמרת, כל אחד זה דמוקרטיה, אבל כשזה לטובתך. אבל כשזה נגדך, זה לא. אז זה נקרא ריאליות. זה נקרא נוגע בדבר. אבל בואו נדבר חיוב. הלל, נושא סוגייתנו, חזרנו אליו. לא היה נביא, אבל לפי מידתו, התקרב מתו לראות בכל דבר את צידו העליון. אנחנו עסוקים בסוגיה של אותו אנשים, אותם חבר'ה שהתערבו להכעיס את, את הלל. אתם רואים? בזה הסוגיה שלנו. שלא נאבד את הצפון גם, לרוב פרטים שוכים את, את הכלל. משם אנחנו יוצאים ואנחנו עוסקים בסוגיה הזאת. אז הוא ראה בכל דבר את צידו העליון, את תעודתו ומכוונו האלוקי, אשר יופיע בו לעתיד, ועל פי זה בחן והעריך כל דבר. הלל איש החסד ראה את החיים כולם בצידם הטוב. גם את הנפש האנושית ראה בעינו התאורה ביותר, בצידה הטוב ובתכונותיה היפות. ומתוך כך נולדה בו ענווה של סבלנות, ויכולת עמידה בכל המאורעות הקשים והמגזים שיראו עמו. מישהו בעל ענווה, הוא לא כועס. הוא לא מאבד את השתונות. הוא מחזיק ראש בכל המצבים. הוא לא סוגר עיניים ואומר, הכל טוב, השתבח שמך, אתה איזה יופי. אמרתי לכם, כשהוא אומר לי, זה בעל תשובה. מה שלומך? אמר לי, הכל טוב? תעשה לי טובה, אני אומר לו. בית חולים שערי צדק פה, תעלה למעלה, קומה עשרה, טיפול נמרץ. תעשה סיבוב, תגיד אם הכל טוב. אבל מה, אתה לא מאמין? אני מאמין, בטח שאני מאמין. אבל אל תחיה לי בעננים. שהכל טוב. יש לנו מה לתקן בעולם.
תניה,
עבר חצי
שנה, יש לנו
190,
אם אני לא
טועה,
הרוגים בתאונות
דרכים.
חצי שנה, אבל אפילו עוד לא שנה. איך בן אדם יכול להגיד לי, הכל טוב?
אז זהו, אז הוא מנותק. לא רק זה, לך תראה אנשים שמסכנים, נמצאים בקשיים יומיומיים, של אנשים שלהם אוכל במקרר, יש אנשים שאין להם עבודה, יש אנשים עם מצבים נפשיים קשים, יש חולים, אבל לא, זה לא עושה לנו מיואשים, חס וחלילה. לא להיות גם הפוך. אתה נתפס לכל הפרטים, אתה מאבד את העשתונות. צריך לדעת שיש לנו מה לתקן, יש לנו מה לעשות ולפעול, כן?
אבל אפשר לקחת דוגמה אחרת, למשל החבר'ה לא... יש איזה אי-הבנות, מחלוקת בין החבר'ה, קבוצה אחת רוצים ללכת לפה, קבוצה אחת רוצים ללכת מפה, קבוצה אחת הפסידה, ואז הקבוצה שניצחה אומרת לחבר'ה, מה אתם בועסים לזה? רצינו ללכת לפה, טוב, הלכנו לפה, אז... אז אחד מהחבר'ה כאילו אומר, הכל טוב, כאילו, לנושא הזה ספציפי, באמת הכל טוב, לא כועסים, אבל בעיקרון, בספציפי, בנקודה הקטנה הזו.
בסדר, אבל אני מדבר על אנשים שבאים פה למכון, אני, כשהייתי בחור צעיר במכון, היינו קבוצה של כמה חבר'ה במכון, אמרתי לכם, היה מגיע בחור חדש למכון, שם כיפה גדולה על הראש, ציציות עד הרצפה, כל היום רצים ספרים, מתלהבות, כל היום, היפראקטיבי. היינו עושים הימורים עליו. אני זוכר את זה עם שי פייצ'ה ועוד כמה, בחיים אולי גם היה. היינו אומרים זה, שבועיים אנחנו נותנים לו. זה שלושה שבועות, זה חודש, זה שבוע. מה הכוונה? אחרי שבועיים אתה רואה את הבחור, אין כוח, אני בועס, אולי נחזור לפה. אולי זה, מה? מה לשון הרע? בסדר, אנחנו היינו חדשים, מה אתה רוצה? אתה צודק, אבל לא. זה מצד אחד, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל אני אומר, אני לומד את הצד השני של העניין. שהמציאות הייתה שאדם בא בשיא ההתלהבות, והכל טוב וכל הזמן רץ, אבל אז ההתלהבות נגמרת, והוא נשאר עם הפרטים עצמם, הוא חנוק. ואז צריכים לעזור לו. כי אז היינו גרשים אליו, עוזרים לו, שלא יהיה נפול לגמרי. כמה אנשים באו ככה, אתה יוצא לבין הזמנים, עד בין הזמנים כולם מתלהבים, אחרי בין הזמנים באים פה אנשים, תביא שפחתל, תגרו אותם מהרצפה, שפוכים לגמרי, אולי זה לא נכון, אולי אני לא לומד טוב וזה, או אנשים הולכים למילואים. למילואים. אני תמיד אומר פה לחבר'ה, אתם רוצים למילואים, אל תעשו את הטעויות שאני הייתי עושה. הייתי לוקח חוץ מכבודכם, תלמיד קטן ללבנים ולכלי רחצה, ותלמיד כזה גדול, עם כל הספרייה שלי, כל הספרים, אני אחזיר בתשובה את כל, המח... את כל הפלוגה, אני אעשה את זה. לא הייתי פותח ספר אחד. לא פתחתי ספר אחד. יצר הרע הזה. אני אומר לכם, תקחו ספר אחד. אל תקחו הרבה ספרים. ואם אין לכם זמן, תלמדו. סיפר לי עכשיו, השבוע, בחור שבוע שבוע הגיע בחור פה במילואים, אמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה, אמרתי לו, תעשה לי טובה, אל תיקח הרבה ספרים. הוא אמר לי, לא שמעתי בקולך, לקחתי תיק מלא, לא פתחתי ספר. זה אנשים שבאים רק כך, אתה חוזר במילואים, ואז תבין מה המדרגה שלך האמיתית. פה במכון זה לא חוכמה. כולם מדברים אותם ורצים זה. במילואים אתה מבין איפה אתה נמצא בדיוק. אתה לא בעננים. אתה בקרקע. זה המקום שלך. פה אתה תתרומם. אז זה נהיה יש לבן אדם.
אבל הוא רוצה, הוא רוצה ללמוד יותר.
קח ספר, תגמור אותו. תגמור אותו, עוד פעם תגמור אותו פעמיים. אבל אין לך גם זמן לזה. זה סתם יצר לקחת. אני אומר לך מניסיון. מניסיון, הייתי לוקח צ'י מידן ענק, ושם את זה, היה איזה אוהל או משהו, הייתי מחפש ארגז סם שכל החילונים יבואו, הייתי מביא ספרי אמונה, שהם יקראו, להחזיר כולם בתשובה. כלום, מה אכפת להם אליהם? כי אני הייתי אסטרונאוט. המגמה היא תמיד לראות את הדברים בענווה. בענווה פירושה שאתה לא מיואש מהתהליכים עצמם, מהמגמות, ואתה לא מנותק מהם. אתה חי את המציאות. בואו נראות קצת על האבות. כותב הנציב בדבריו הידועים שזה השבח האבות שמלווה שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן יותר אפשר עוד היו ישרים, עין שנהגו במות העולם אפילו עובדי אלילים מכוערים מכל מקום היו עמם באהבה וחש טובתם של אי קיום הבריאה כמו שאנו רואים כמה שתך אברהם אבינו התפלל על סדום אז בואו ברשותכם אנחנו נקרא פה את ההקדמה של הנציב קצת לא את כולה מי שלא מכיר הנציב הרפתי צבי יהודה ברלין היה ראש שיבת וולוז'ין, במעשה היה גם רבו של הרב קוק, תלמיד חכם גדול, שיבת וולוז'ין מפורסמת, הוא יש לו פירוש על התורה בשם העמק דבר, יש לו הקדמה לכל חומש, אז ההקדמה לספר בראשית, בהקדמה שואל הנציב, למה ספר בראשית נקרא ספר הישר, ולמה האבות נקראו ישרים, ולא קראנו להם בשמות יותר, צדיקים מקובלים אלוקיים סיני ועוקר ערים אברהם אבינו עליו השלום איך פעם הבדיחה אומרת פעם היה אברהם אבינו עלינו עוד כמה דורות משה רבנו אחר כך אמרנו ישעיהו בלי תארים אחרי התחלנו רבי עקיבא היום הרב הגאו סיני ועוקר ערים בסוף השם שלו אז את הדורות הולכים ומשתנים צריכים הרבה תמיכות למי שקטן אברהם אבינו, זה מה שאנחנו אומרים.
משה רבנו הציע תמיכה.
לא, היא אחריו, היא לא לפניו. משה רבנו. רבי עקיבא, דור פחות.
אחרי השם.
ישעיהו, לפני השם שלו, תמיכה. בענייננו, אנחנו רואים פה, אז שואל הנציב, למה האבות נקראו ישרים? מה מיוחד במושג של ישרות? למה לא חסידים, צדיקים וכו'? והוא מביא את הדברים עצמם. תראו, שימו לב, נקרא. מפרש רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק יעקב שיקראו ישרים שנאמר, בלעם אמר לפני שבועיים תמות נפשי מות ישרים הוא רצה התאווה להיות כמו האבות, למות כמו האבות העניין נתבהר בשירת האזינו על הפסוק עשו תמים פועלו ככל דרכה משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא מי צדיק וישר? שבח ישר הוא נאמר להציג דין הקדוש ברוך הוא בחובן בית שני שהדור יקש ופטלטול הוא פרשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה בית המקדש השני למדו תורה, גמלו חסדים וקיימו מצוות מה החיסרון שלהם? למה נחף בית המקדש? השורש הפנימי אומר הנציב אך לא היו ישרים בהליכות עולמים לא היו ישרים בהליכות עולמים על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה חשדו את מי שראו שמרק שלא כדעתם ביד השם שהוא צדוק עם אפיקורס אתה לא לבוש כמוני אתה לא חושב כמוני אתה צדוק עם אפיקורס שימו לב מה אומר הנציב ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך ההפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית ועל זה היה צידוק הדין כי אתה מסתכל מבט חיצוני אתה רואה אנשים לומדים תורה גומלים חסדים מקיימים מצוות ובית המקדש יש לחרב אז יש לך קושיה לקדוש ברוך הוא בא פסוק בספר דברים אומר הצור תמיד פועלו ככל דרך המשפט אל אמונה ונעוול צדיק וישר הוא מי? הקדוש ברוך הוא שחיבת בית שני כי כלכי חוץ לא יראה למה החרבת? זה לא מוצדק. אבל כן מוצדק. חפשים לו לשון, זה חליפות. שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם ולא רק בקימות, אף על גב, שהוא לשם שמיים. וזה גורם חורבן הבריאה לעשות לישוב בארץ. עכשיו הוא מסביר לנו, וזהו שבח האבות. שימו לב עכשיו מה הוא מתאר, עושה את זה בקצרה, אין לנו הרבה זמן. זה שבח האבות. מה זה שבח האבות? בואו ניקח את הדוגמה של אברהם אבינו. אמרנו את זה כמה פעמים, נתאר את זה בצורה ציורית קצת, מה שחז"ל דורשים לנו. ורש"י במקום. אברהם אבינו נמצא ביום השלישי למילתו. לפי, אני לא זוכר את הדברים האלה, אבל מי שזוכר אולי יגיד לי, יום השלישי זה היום הכי כואב למילה. לתינוק הכי כואב. אז מי שעושה מילה ביום השלישי, הכי כאבים. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מהנרתיקה, שלא יפריעו לאברהם. אברהם אבינו, יש לו תורים, גימלים, הכל. פטור מכל הפעילות. אין לו, לא צריך לקום למסדר המפקד, לא למסדר של השמונה, לא ליקוי כלים, לא כלום. יביא לו אוכל
לאוהל.
הכל, פטור. זה מה שיש לי מילתו, כחום היום, אין בעיה. אבל אברהם מתאווה לראות אורחים. הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. שכינה באה לעשות ביקור חולים. אברהם אבינו צופה ומסתכל, רואה שלושה אנשים שהולכים. רץ לקטן, יוצא מהאוהל, עם הפטורים עם הכל. רץ אליהם, מגיע עד אליהם, ולא רוצה שיעבור. אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח דם מעט מים וכו'. מי היו האנשים לפי ראות עינו של אברהם אבינו? הם היו אנשים שסוג העבודה שלהם הכי שפל בעולם. מה זה? האבק שברגליים, זה העבודה זרה שלהם. משתחווים לאבק רגליהם. אנשים כאלה, אברהם אבינו עם הפטורים שלו, יוצא לקראתם ואומר להם, בואו חבר'ה, כנסו אליי לאוהל. אבל לפני כן תקחו את העבודה זרה, אבל בואו אליי לאוהל. רץ בעצמו. אלא רץ ישר, עם הנער, תעשו, טק, לאיפה, תעשו, תעשו, מוצאים לשנות עם חרדלים, מקור על האש, פתח שולחן, כמו שהספרדים יודעים לעשות, גם אשכנזים. ביחד. פתח שולחן רציני. האכיל אותם כל טוב. אבל לפני כן הייתה בעיה קשה. הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא בא לעשות ביקור חולים. מה קורה אברהם אבינו? מה אתה עושה? איפה אתה? איפה אתה? אתה עכשיו נמצא במפגש עם אלוקים. אתה רץ למי? להשיב אחרי שפילים בעולם? איך אתה עושה את זה? אז הרש"י במקום מביא שצורת הקריאה של הפסוק פרשת וירא, היא צריכה להיות בשתי אפשרויות. אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשתיים. לפי הבנה אחת, זה לשון קודש. לפי הבנה שנייה, זה לשון חולין. מה, כשהוא רץ אל שלושת האנשים האלה, שהם היו מלאכים למעשה, אבל נדמו בעיניו כערבים. מה אומר להם אברהם? ויאמר, אני קורא פעם את הפסוק ברצף אחד, ופעם לא ברצף. ויאמר, אדוני, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. לפי הקריאה הראשונה, קראתי את זה בצורה של קודש. א' ד' נ' י' זה לשון קודש. אבל בואו נקרא לפי קריאה שנייה. המילה אדוני, זה שייכות של לשון רבים של האדונים. האדונים שלי, זה אדוני. לא שם השם, זה משהו של אדונים. הוא רואה שלושה אנשים ואומר להם, אל נא אדוני, האדונים שלי, אל נא תעבור מעל עבדך. אבל למה אל נא תעבור? למה אל נא תעבור? רש"י במקום מסביר שהוא פנה לגדול שבהם, אמר להם, אם אתה לא תעבור, גם המלווים שלך לא יעבור. תמיד הגדול הולך באמצע, והמלווים שלו בצדדים.
מה קשור עבדך?
לא, הוא, זה לשון הנבר, הוא פונה אליהם.
אני כאילו... אבי הוא יגיד העבד
שלו. זה המעלה של אברהם אבינו. לאנשים שפלים כאלה, הוא מוכן הכל לעשות להם. כי אצלו מעלת ההכנסת האורחים היא גדולה. זה בדיוק החידוש של אברהם אבינו. שהוא הולך לאנשים שפלים, אבל החידוש יותר גדול, זה עוד לא זה. אז לפי הלשון הראשונה, לפי הלשון הראשונה אני מבין, בסדר, האדונים שלי, וואלה, תפדלו, להבדיל, אתה רואה גם בדואים ואיזה ערבים מכניסים הכנסת אורחים. לפי הלשון הראשונה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אל נא השם, אל תעבור מעל עבדך, תמתין לי רגע, יש לי הכנסת אורחים. אל תדע שחזל אומרים, גדולה הכנסת אורחים בקבלת ידי שכינה. הקדוש ברוך הוא איתו בדיבור עכשיו, בביקור חולים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חכה רגע, אני רץ אליו, אליהם. איזה חוצפה? זה לא חוצפה? אתה גם תפילת 18, נמצא בדבקות, כל כולך. ופתאום יש לך איזה משהו אחר. זה לא, לא נראה, נכון? לא הגיוני. אבל הרב צבי יהודה גם אותו דבר, מהם היית אומר מהיחס. לפי הבנה הראשונה, גדולה הכנסת אורחים, מקבלת פני שכינה. כאילו, הכנסת אורחים יותר גדולה מפני שכינה. זה הפשט, לכאורה כן. אבל הרב צבי יהודה אומר, עוד פעם דיוק. גדולה הכנסת אורחים, איזה הכנסת אורחים? שבא מקבלת פני שכינה, מתוך שהקדוש ברוך הוא בא אליו, והיה איתו עכשיו, איך אני מופיע את הרצון האלוקי? הכנסת אורחים. אז זה מעלה יותר גדולה. זה הישרות של האבות שלנו. זה הנבה של האבות שלנו. זה אליהם אנחנו צריכים לשאוף. הביטו את צורך וצפתם, אל אברהם, לכל אורחם. אנחנו צריכים לשאוף אל המדרגות האלה של אותם גדולי עולם, ענקי עולם של אבותינו. איך הם התייחסו לאנשים, שפלים, ערביים שלכם נבק אליהם. באיזה כבוד, באיזה יחס. זה עם ישראל, זה גדולי ישראל שאנחנו צריכים לצפות אליהם, לבוא אליהם. זה לא בחיות כבוד באברהם אבינו, זה מקום שאתה רוצה גדלותו, שם אתה רוצה נוותנותו, זה בדיוק מה שדיברנו. אין בחיות כבוד, זה מעלה גדולה. אנשים קטנים צריכים שופו נענש, אנשים גדולים צריכים. אדם גדול צריך חיצוניות, הוא כל כולו מקרין עוצמה. אבל צריך לסיים, פעם הבא נמשיך.